טוב, ובכן, אני קורא כאן את פרשת הכיור. כן? הרב מסביר לנו את פרשת הכיור. שאחינו אשכנזים נוהגים לקרוא אותה במסגרת הקורבנות בבוקר. אחינו הספרדים לא נהגו את זה. עכשיו, אבל זה מוזכר בשולחן ערוך. שראוי לקרוא את פרשת הכיור, שהיא ראשית העבודות במקדש. למה הכיור משמש? הכיור הוא בעצמו לא עבודה. כן? זה כדי לקדש ידיים ורגליים. קדושת הידיים והרגליים היא נצרכת כדי לגשת לעבודה אחרת. אז זה לא הדבר שהוא עבודה מצד עצמו, אלא משמש לעבודה אחרת. אני קורא כאן בפנים. העבודה צריכה טהרה. עליית הנשמה צריכה קדושת הגוף וטהרתו המוקדמת. למה? למה צריך בכלל טהרה לפני שאני ניגש לעבודה? אני רוצה להקריב קורבן. להקריב אותו גם בלי לתאר את הידיים ואת הרגליים. התשובה היא, משום שהעבודה פועלת על חלק הדמיון שבנפש האדם. והדמיון יש בו הרבה סכנות. הדמיון יכול להביא לקלקולים מוסריים. ולכן לפני שאני ניגש אל עבודת הדמיון, עליי לעבור תהליך של טהרה. ואז זה יציל אותי מסכנות הדמיון. מאותה הסיבה היה מקובל מאז ימי עזרא וכל זמן בית שני, שאדם שנטמע בגופו אסור לו להתפלל אם הוא לא טבל. כן? כי התפילה היא עולם הדמיון, ואם יש טומאה זה עוד יותר פועל על הדמיון, ולכן צריך להיטהר. בסדר? בימינו לא נוהגים את הדבר הזה, אבל כתבו הכותבים שראוי לפחות לחזן להקפיד על כך. כן. נכון. למה הטבילה מטהרת? כן, אבל לא סתם מים. המים של המקווה. כן? האופן שבו המים האלה נקלטו וכדומה. כן? הטבילה זה שיבה של האדם אל המקוריות. כאשר היית ברחם ממך, היית מוקף בנוזל. כלומר, זה המצב הראשוני של נפש האדם. ולכן, אם אני רוצה להיטהר ממה שהחיים קלקלו אותי, אני צריך לשוב אל המקוריות הזאת. זו תנוחה עוברית. איך זה עובד? למה לא? הרי, מאיפה באה הטומאה? הטומאה איננה שורשית באדם. הטומאה זה בגלל ההסתבכות שלנו, תודה רבה למי שהביא את הספר. הטומאה באה בגלל ההסתבכות של החיים. ענפי החיים, כן? זה כמו שיש לך גזע וענפים. הענפים של החיים סיבכו אותנו. כן? יש כל מיני תאוות, כל מיני סיגים שדבקים בנפש. אז כדי להשתחרר מזה, אני צריך לשוב אל המקוריות שלי. אז הטבילה זה שיבה אל המקוריות הזאת. זה עובד, כי אני חוזר אל המצב הראשוני שלי. והמצב הראשוני שלי הוא טהור. לעומת ענפי החיים שסיבכו אותי. ברור? לפעמים, נגיד אדם, שכח קצת מי הוא. אז אומרים, טוב, נחזור אחורה לנקודה הראשונה לפני שהסתבכת. נכון? ואז מתוך כך האדם יכול להתבונן מחדש, לעשות משכח חישוב מסלול מחדש. נכון? זה פועל על הצד הדמיוני והנפשי ונשמתי שלו. כי הכל קשור באדם. הגוף שלי, הוא לא עומד בפני עצמו. הגוף שלי קשור להכרה שלי. הכרה שלי קשורה לנפש, הנפש לרוח, הרוח לנשמה. כן. מה זה מה?
תנוחה
עוברית, כן. האופן שבו אדם טובל, נכון שאפשר לטבול בכל תנוחה אפשרית, אבל הצורה המועדפת היא כמין התקפלות שדומה לעובר בימי אמו. כן, שברכיו ליד ראשו וכו'. בסדר? יש התקפלות. כן, כאדם המחזיק במחרשה, או כאישה על השבצק. כן, מה אתה אומר?
מה הקשר בין הטומאה לדמיון, ההשפעה של הטומאה לדמיון?
ההשפעה של הטומאה לדמיון זה בגלל שהדמיון אין לו כיוון. הדמיון מתפשט לכל כיוון שהוא. אז כאשר יש באדם טומאה, זה מהווה משקולת המתה את הדמיון אל כיוון הרע, אל דלדול החיים, אם נדייק. בסדר? לכן צריך טהרה. במיוחד כשמדובר בעבודה. אם מדובר בלימוד, הלימוד הוא אינטלקטואלי. האינטלקט לא נפגע מגלי החיים. לפחות האינטלקט שלנו היום. הלא קודב הריקה אש נאום השם, מה אש אינה מקבלת טומאה, אף דברי תורה אינם מקבלים טומאה. בסדר? עד כאן ברור?
טוב. האינטלקט
של... לא, האינטלקט של ימי קדם הוא כן היה מחובר לעניינים של קודש עצמיים, ואז הייתה כן סכנה שהלימוד יתאמה על ידי שאדם עוסק בטומאה בתורה. לכן גם היום כשעוסקים בסתרי תורה טובלים לפני כן. טוב, העבודה צריכה טהרה. הנה, זה מה שקראנו. עליית הנשמה צריכה קדושת הגוף וטהרתו המוקדמת. הפעולות של האדם מצד חומרו. הידיים, כן? הרי מה הכלי? עמוד קוף י' ח', מה כזה מסובך? עמוד קוף י' ח'. כן, הפעולות של האדם מצד חומרו הידיים, כן? החלק החומרי שבי שמאפשר לי את רוב הפעולות זה הידיים. והנטיות החומריות בטבען ומהלכן הרגליים. כלומר הרגליים זה הפעולות הטבעיות. כלומר האדם פחות חושב כיצד הוא הולך מאשר כיצד הוא משתמש בידיו. הפעולה של ההליכה יש בה משהו אוטומטי, יותר, יש יותר אוטומציה. אבל גם זו פעולה. זאת אומרת, יש פעולה של המהלך הטבעי, ויש פעולה מכוונת, ידיים ורגליים. צריכות הן, לפני העבודה, להתקדש על ידי התוהר המוכן ועומד בסדריו האלוהים, באופן המכשיר את העובדים לעבודתם בקודש, להתעלות על ידה ולהעלות עמהם את כללותה של האומה כולה, הקשורה עמהם בקשר חיים אחד. הרי מה שהכהנים עושים, הם לא עושים את זה לעצמם, הם עושים את זה בשבילי. כן? הכהן... אני לא כהן, אבל שלחתי מישהו למקדש. הוא הלב שלי. אני האיברים, הוא הלב. אז אם הוא עושה נכון, הוא מעלה את הכל, את הפעולות הטבעיות והמכוונות, הוא מעלה אותם בזה שהוא מטהר את עצמו. קידוש ידיים ורגליים. בכיור. עד כאן ברור? אגב, את הכיור בנו. בזמן הזה, הכיור קיים במכון המקדש. אני מכיר את מי ש... עשה אותו. וידבר השם אל משה לאמור. אם כן, אנחנו מתחילים את הפרשנות של הפרשה של הכיור. אנחנו לא נקרא אותה שוב, מאחר וקראנו אותה בשבוע שעבר. נכון? קראנו את הפסוקים. לכן אין צורך לחזור על הפסוקים, אלא עכשיו אנחנו עוברים אל הפרשנות. וידבר השם אל משה לאמור. הפסוק הזה הוא פסוק מיוחד. הוא מופיע מספר פעמים בתורה. נכון? כמה פעמים? כמה? 70. נכון. 70 פעמים מופיע בתורה וידבר השם אל משה לאמור. וזה בספרים שמות ויקרא במדבר. זה לא נמצא בספר בראשית. שמתם לב? שאין וידבר השם משה לאמור בראשית. טוב, אז מה? ואין וידבר השם משה לאמור בספר דברים. אלה הדברים אשר דיבר משה, אבל אין וידבר השם אל משה לאמור. שיש ב... מה? מה? עקב? ראה? בראה. כלומר, אתה אומר שבפרשת ראה כן מופיע וידבר השם אל משה לאמור, ואני אמרתי שלא מופיע בספר דברים. אז יש פה לכאורה סתירה. בין דבריך לדבריי. אפשר לתרץ שזה לא קשה, כי אני זה לא אתה, ואתה זה לא אני. אבל יש רק בעיה אחת, שהמציאות חזקה ממני וממך. המציאות היא שאין בכל ספר דברים וידבר השם אל משה לאמור. חובת ההוכחה, במידה ואתה אומר שיש, עליך, לא עליי. בסדר? עכשיו צריך לדבר מה פירוש הביטוי וידבר השם אל משה לאמור, זה ביטוי מאוד לא פשוט, אבל הוא אומר דבר אחד לפחות, שמישהו דיבר עם מישהו שיגיד למישהו. בסדר? זה התוכן הבסיסי של התורה. פחות מזה, זה רציונליזציה אפיקורסית. וידבר השם אל משה לאמור, בכל מקום שנאמר לאמור, אגב, היה יהודי אחד, מר שושני המפורסם, האגדי, היו לו 200 פירושים למילה לאמור. 200 פירושים. ורש"י אומר, לאמור זה לומר לאחרים. זה לא תמיד עובד, לכאורה. אבל יש 200 פירושים למילה לאמור. יש גם אומרים שלאמור זה שם המשפחה של משה. והראיה שהרבה פעמים זה מופיע אחרי משה, נכון? ואפשר להביא לזה ראיה נוספת, שגם אהרון ובניו נקראים בשם הזה. יש בעיה שמישהו אמר לי שגם הקדוש ברוך הוא כתוב אצלו השם הזה. טוב. וידבר השם אל משה לאמור. בכל מקום שנאמר לאמור, אין הכוונה רק להורות, שיאמר את הדברים, אף על פי שגם כוונה זו בוודאי כלולה כאן. כלומר, אני חושב שאין הכוונה רק להורות, הכוונה, זה לא רק זה. זה לא רק לומר לאחרים, כי האומר דבר לחברו, הוא בבל יאמר עד שיאמר לו לך אמור. כלומר, אם אני אמרתי לך משהו, ולא אמרתי לך שאתה יכול להגיד את זה לאחרים, מה זה אומר? שאני מצפה ממך שלא תאמר. עד שלא אגיד לך לומר, אסור לך לומר. כי האומר דבר לחברו, הוא בבל יאמר עד שיאמר לו לך אמור. ובייחוד אי אפשר לומר שהכוונה היא רק זו. במקום שאחר כך נאמר במפורש, צו, שהרי יש כאן הדבר המסור למסור את הדברים. יש כאן הדיבור, סליחה, למסור את הדברים. כלומר, וידבר השם אל משה לאמור, צו. פה זה לא כתוב. אבל אם כתוב וידבר השם אל משה לאמור, צו, המילה צו כבר כוללת לומר לאחרים. אז לא ייתכן שלאמור פירושו לומר לאחרים, כי זה כבר כתוב אחר כך. עד כאן מובן מה שאומר הרב? צו את בני ישראל ואמרת עליהם. איך אתה מצווה אם אתה לא מדבר? אז זה קל וחומר, בכלל 200 מנה. אם זה עוד יותר חזק, אז זה ברור שלומר להם כלול בזה. נכון. עכשיו, אם כך, חייבים למצוא גם פירוש נוסף. אמנם, בייחוד חודרת היא כוונה זו, שבנבואתו העליונה של משה רבנו עליו השלום הייתה האמירה שלו למי שנצטוו באה ממקור אלוהי בראשונה, כמו הדיבור בעצמו שבא אליו מפי הגבורה. כלומר, היה אפשר לומר שאני שומע את משה. מה שאני שומע זה הרבה פחות חזק ממה שהוא שמע. כלומר, אז יוצא לפי זה שיש אובדן בדרך, יש איזה מנצרה, נכון? הדיבור אצל משה היה בכל העוצמה, אצלי פחות. אז החידוש של המילה לאמור אומר הרב, וידבר השם אל משה, לאמור. גם כשהוא אומר לאחרים, זה לא איבד את מדרגתו. זה נשאר באותה המעלה.
זה כבעיה מתגבר או שזה בורסות? כאילו,
שזה פשוט... או כבורסות או כמעיין... לא יודע, לא יודע, אבל זה מה שהוא אומר. כן, זה נשאר אותו הדבר. לכן, במיוחד במשה, וידבר השם אל משה לאמור. זה אותו הדבר. אין, מה? נכון. השאלה היא למה הוא לא דייק? אתה חושב שאי דיוקים של משה זה דבר מקרי? זה חלק מהכוונה בעצמה. אז בואו נקרא עוד פעם. ובייחוד אי אפשר לומר שהכוונה היא רק זו במקום שאחר כך נאמר מפורש צו, שהרי יש כאן הדיבור למסור את הדברים. אמנם בייחוד חודרת היא כוונה זו שבנבואתו העליונה של משה רבנו עליו השלום הייתה אמירה שלו. למי שנצטוו, בא ממקור האלוהי בראשונה כמו הדיבור בעצמו שבא אליו מפי הגבורה. על כן הייתה כל אמירה מסיימת למור, מחוברת עם וידבר השם אל משה. ואף על פי שנאמר גם מבעל עדת צו, כי זה בא ללמד משהו אחר, שזה נשאר באותה המדרגה. וכמו שהכוונה מוכחת להתפרש במקום שנאמרה אחר הלמור צוואה, כן התפרש במקום שאחר הלמור נאמרה לא עזרה או צוואה דיבורית, כי אם צוואה מעשית שהוטלה על משה ביחוד. כן, הרי כתוב, וידבר השם אל משה למור ועשית. זה באמת תמוע. אם זה לומר לאחרים, אבל מה הדבר שפה נאמר? ועשית אתה. נכון? אז אם היה צריך להגיד לאחרים לעשות, מילא. אבל פה זה נאמר למשה לעשות. אתה שואל מה ועשית מה. זאת אומרת, אתה אומר שהפסוק שקראנו בשבוע שעבר, נשכח ממך. אז יש פתרון. אתה יכול פשוט להסתכל. אם היית מסתכל בספר, זו אחת הראיות לחשיבות של להסתכל בספר. נכון? וידבר השם אל משה למור, ועשית קרון נחושת.
זה אישית למשה? ועשית?
לכאורה, לפחות הסגנון הוא כזה. יכול להיות שמשה אחר כך כדי לעשות, נתן ציוויים, אבל זה לא היה בכלל דבר השם, הציווי הזה. כן, כלומר, הציווי הוא למשה. אתה צריך לעשות קיור. יכול להיות שכן, אני לא יודע, אבל מבחינה סגנונית זה מה שכתוב. לכן המילה למור פה בוודאי שאי אפשר לפרש אותה רק בלומר לאחרים, כיוון שזה נאמר לא. נכון? היה צריך להגיד, וידבר השם אל משה, ועשית קיור. המילה למור פה היא דורשת משהו אחר. שעצם הדיבור ביציאה לפועל נשאר במדרגת ההתגלות. כן. זאת אומרת, כן יתפרש מקום שאחר הלמור נאמרה לא עזרה או צוואה דיבורית, כי אם צוואה מעשית שהוטלה על משה ביחוד. שיותר מצוין כאן למור, שכל הבא של דיבור השם זה, הבא בכל אופן שהוא מפי משה לעושים, לשלוחים או לעוזרים, וגם מה שבעצמותה של הפעולה, הכל הוא בא מהמעיין שאינו פוסק, מהמקור הראשון של דבר השם בתופעתו למשה. וידבר השם אל משה, למור. כלומר, כשהשם מדבר עם משה, זה למור. זה נשאר גם באותה שעה שהוא יפנה אחר כך לאחרים, תעזרו לי, תביאו לי נחושת, תתחילו לצקת, כל זה נשאר באותה המדרגה. כן. לא. צו זו פעולה. ומי אמר שכשמשה נותן את הציווי, זה נשאר באותה עוצמה של דיבור שהיה בזמן ההתגלות, וידבר השם אל משה. אם לא היה כתוב למור, לא היית יודע את זה.
אז אם כתוב למור בצו, זאת אומרת שהוא מצווה, אבל עדיין נשאר...
אף על פי שמצווה, יש למור. למור מורה על שמירת המדרגה של הדיבור. עוד יותר טוב, עוד יותר טוב, כי זה לעצמו. אז בשביל מה? אז ברור שזה לא, כדי לומר לאחרים. ועשית קיור נחושת, וחנו נחושת לרוחצה. איפה זה כתוב? בתורה. כן. המתכות, הרי... במה השתמשו במקדש בתור מתכת? זהב, כסף ונחושת. כן, זה אלה שלוש מתכות. הכיור צריך לעשות מנחושת. אומר הרב, המתכות שנשתמשו בהן במשכן היו אליה שלוש ביחוד, הזהב, הכסף והנחושת. לפי מידת חשיבותן צריכות הן להיערך. לשם הידור, לשם מפעל ולשם הכנה. הזהב להידור, כן? הרי דבר שהוא מזהב זה מהודר מאוד. הכסף למפעל, כן? כי הרי כל דבר שאתה עושה זה מכסף, הפעולה. הנחושת להכנה, כי הרי זו מתכת זולה יותר, אז היא תואמת פעולות שהן רק הכנה לפעולה אחרת. כיוון שהכיור כל כולו עניינו הכנה לפעולה אחרת, לכן צריך להיות נחושת. מובן?
הזהב זה הידור של המפעל?
זה הידור, כן. זה בא לפעול באדם את ההדר. אתה רואה זהב, זה עושה לך וואו.
זה לא משהו של תשמים של...
כן, במיוחד שהזהב הוא מתכת רכה יותר מן הכסף. כן, אז הוא אומר, כן, הנחושת להכנה. פעולת הכיור, שהיא באה לקידוש של ההכנה, צריכה וראויה בשביל כך להתייחס לנחושת ולהורות. לכן, לא נאמר, ועשית כיור. ואחר כך, ולקחת הנחושת ועשית. אלא מה? כיוון שזה כיור, אז זה נחושת. זה הולך ביחד. ולהורות שהכנת טהרה זו היא קבועה, לא מקרית, לא רק משמשת לשעתה, כי היא מכרעת את התוכן של החיים בקביעות למושג המתאים לטהרת הקדושה הזאת, להוראת הבסיסות והקביעות, בא הכאן. מצורף אל הכיור, ועשית כיור נחושת, וכנו נחושת לרוחצה. כן, היה, כלומר, זה, התורה מדגישה את הכאן, כאילו הוא עומד בפני עצמו. כי הכאן מבסס. כן? איך מתרגמים כנו באונקלוס? בסיסי. כן? הכאן, מה שמבסס, מה שנותן קביעות. שהצורך של ההתהרות, של ההכנה הזאת, זה דבר קבוע. ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח. מקום מעניין. כן? אני הייתי שם את הכיור, איפה? בכניסה. התורה אומרת, צריך לשים אותו בין אוהל מועד למזבח. אז זה לא הגיוני. כן? כי הרי כדי להגיע לכיור, אני צריך להקיף את המזבח עכשיו. כן. גם בבית המקדש. הכיור היה בין האולם ולמזבח. תורה תמוע. תשים אותו בכניסה. למה זה שם? מסביר הרב. הטהרה מוכרחת להיות באה מתוך ההשפעה של השכל ושל הרצון. יסוד אור השכל במקורו הוא הדיבור האלוהי אשר אוהל מועד הוא נוסד עליו, אוהל מועד אשר יבא ידך שמה. והמזבח הוא מקור העלאת הרצון, יסוד ההקרבה לרצון לפני השם, ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח. כלומר, איפה שאתה שם את הכיור, שכל עניינו ההכנה לעבודה על ידי טהרה, זה המקום, המיקום יורה על אופי ההכנה. אומר הרב קוק, אופי ההכנה, חיבור של קדושת השכל, קדושת הרצון. השכל בא מאוהל מועד, והרצון בא מהמזבח. כשהוא אומר, השכל בא מאוהל מועד, מדובר על השכל המתגלה. הרי אוהל מועד זה המקום שבו השם היה מתגלה אל משה כדי לתת לו את הדיבור. ונועדתי לך שם. לעומת זה המזבח, זה לרצון לפני השם. המילה רצון זה לא כמו בעברית שלנו היום, אבל זה קרוב. כן, להיות רצוי לפני השם. אבל זה גם פעולה שבה יש מעורבות של רצון האדם. אני מביא קורבן, אין קורבן, אז כל המזבח בטל. לעומת זה, אם אני נכנס אל קודש הקודשים, זה לא העבודה שלי. זה הקדוש ברוך הוא צריך לדבר איתי. זה עבודה שלו. אז יש פה פעולה שהיא ממעלה למטה, השכל העליון, פעולה שממטה למעלה, הרצון. ואני מתכונן עכשיו לעבודה הכפולה הזאת. לכן, מקום ההכנה של הכיור זה בין אוהל מועד ובין המזבח. במקום שבו נפגשים השכל והרצון. עד כאן מובן? אחלה הרב קוק, יש לו חשיבה, משהו. טוב, ונתת שמה מים. מה זה ונתת שם המים? אחרי שיזרמו הכוחות הרוחניים מטהרי השכל ומטהרי הרצון, כלומר, מטהרי השכל מכוח אוהל מועד ומטהרי הרצון מצד המזבח, מתוך הופעתם של אוהל מועד ושל המזבח, יוכנו המים הקדושים הללו שהם יביאו עמם את אותה הטהרה העליונה מביאה לידי הקדושה, דרושה לייסוד העבודה המלאה הדרת הקודש. כלומר, רק אחרי המקום יש מים. הרי כתוב, הרי יכולת להגיד, ונתת בו מים, נכון? הרי זה אתה עושה כיור, ונתת בו מים, זה דבר מתבקש. אבל הכתוב לא אומר את זה, הכתוב אומר, ונתת שם מים. מה זה שם? בין אוהל מועד ובין המזבח. כלומר, אתה צריך להבין שהטהרה באה על רקע זה ששמת את הכיור במקום הנכון. לא שיש מים בכיור. עד כאן מובן? הכיור צריך שישימו במים. זה אתה מסכים איתי? כן. אז אני, אם הייתי כותב את התורה, הייתי כותב את נתת בו מים. אבל התורה לא אמרה ונתת בו, אמרה ונתת שמה. זאת אומרת שמה האפשרות של המים לתאר אותי, לתאר את ההכנה שלי, זה מכוח המקום שבו עומד הכיור, לא מכוח הכיור. ומהו המקום שבו עומד הכיור? על הגבול בין הרצון לשכל. אז ונתת שמה, בגבול בין המקום, בין השכל לרצון, שם צריך לשים את המים. כדי שהם יפעלו את הארתם העליונה. כי יש שני סוגי עבודה. יש עבודה שבה יש מפגש עם האלוהות הפונה אליך, ויש עבודה שבה מהפנייה שלך אל האלוהות. אם יש רק פנייה שלך אל האלוהות, זה מה שנקרא רגש דתי, זה הבסיס של עבודה זרה. כלומר, אם זה לא מתחיל מפנייה של הבורא אליך, אבל אם זה רק פנייה של הבורא אליך, אתה לא יכול לעבוד. לא, לא. לא, לא. מה? כשיש רק רצון. או רק אידיאלות. יש ממעלה למטה, יש ממטה למעלה. עכשיו, הממעלה למטה זה באוהל מועד. במזבח זה ממטה למעלה. עכשיו, אם יש רק עבודה ממטה למעלה, זה עבודה זרה. אם זה רק ממעלה למטה, אין עבודה. זה שיתוף פעולה. זה האופי של העבודה במקדש. חיבור בין מה שממעלה למטה לבין ממטה למעלה.
כשהוא מתאר, הוא צריך לכוון לשני הדברים האלה.
נכון.
זה לא משהו
זאת הטהרה מכינה אותך לעבודה הכפולה הזאת. אתה צריך להיות מודע לאופי העבודה שאתה הולך לעשות.
אני מתאר גם בשביל זה וגם בשביל זה.
זה אותה העבודה. העבודה שאתה הולך לעשות היא חיבור של שניהם. כיוון שאתה הולך לעבוד ואתה הולך לטהר את עצמך לקראת העבודה, אתה צריך להבין מהו אופי העבודה שאתה הולך לעשות. והעבודה הזאת היא עבודה כפולה. פשוט. לא, אז מקווה אין הלכה באיזה מקום הוא צריך להיות.
לא, לכוון על כדי לתאר את עצמי, כדי לעשות העבודה של חיבור הרצון.
יכול להיות, תלוי איפה אתה עובד. אם זה בעבודה לתפילה, או עבודה למצוות, או כל דבר. כן. כן, זה מה שאומר הכוזרי. שאי אפשר להתקרב אל השם, אלא על ידי המעשים שהוא מצווה. בסדר? הסדר העליון צריך להתגלות, מתוך כך אתה פונה אליו. משל, למה הדבר דומה? אם הייתי מבקש ממך את מספר הטלפון של האינסוף. נראה לי שאתה לא יכול לדעת, יש לך אינסוף אפשרויות. אבל האינסוף יכול להתקשר אליך. ואז מופיע על הצג. כן, אבל זה הפנייה שלו אליך. הוא כולל אותך.
כאילו הרצון שלי זה כאילו המשכה של
בדיוק. אז הרצון שלך הוא המשכה של הרצון שלו. כן, אפילו רצוי מאוד לכבות את המזגן, אני חושב שכבר מתחיל, פשוט אנחנו מתחילים להתקרר. טוב, ורחצו, אהרון, כן? אפשר להמשיך? תודה. ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם. מאיפה זה לקוח המשפט הזה?
התורה.
התורה, יפה. טוב, מסביר הרב. הרחיצה הקדושה הזאת המטפיעה את חותם הטהרה הנצחית הראויה להיות הכנה לעבודה השלמה צריכה להיות מושרשת עמוק ביסודה של הכהונה וגזעה. מקפת את כל השורש של המשפחה אשר עבודת הקודש עליהם תהיה לדורות עולם. מה מטריד את הרב כאן? היה אפשר לכתוב ורחצו הכהנים ממנו. נכון? או ורחץ הכהן ממנו. במקום זה, התורה פה מחליטה לפרט מי הם הכהנים. אנחנו יודעים, זה אהרון ובניו. אז למה בכלל להגיד את זה? כי אהרון ובניו הם שורש כל הכהונה כולה. כל המשפחה הכהנית זה צאצאי אהרון ובניו. עכשיו, כדי שהטהרה תפעל כראוי את העבודה, צריך שמי שיעסוק בזה תהיה אותה משפחה מיוחדת. לכן אומר, הרחיצה הקדושה הזאת המטביעה את חותם הטהרה הנצחית הראויה להיות הכנה לעבודה השלמה, צריכה להיות מושרשת עמוק ביסודה של הכהונה וגזעה. מקפת את כל השורש של המשפחה אשר עבודת הקודש עליהם תהיה לדורות עולם. וכל הטהרות הבאות בכל דור ודור, לכהנים העומדים לשרת בקודש, מושפעות הן מאותה הטהרה היסודית אשר הקיפה את כל כוח הכהונה, מאז נוסדה בדבר השם להיות לכהונת עולם. ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ורגליהם, מאותו הכיור המקודש, קדושת אוהל מועד, מצד טהרת הרוח, מכון, השכל, קדושת המזבח, מצד טהרת הנפש מכוח הרצון, באה הרחיצה המתאימה לידיים הפועלות את הפעולות על פי הדרכת השכל, והרגליים כלי התנועה הבאה מדחיפת הרצון. הדברים המכוונים והדחפים הפנימיים. בבואם אל אוהל מועד, ירחצו מים ולא ימותו. או בגישתם אל המזבח, לשרת, להקטיר אישי לשם. כלומר, הכיור משמש לשתי פניות. אדם מתרחץ בכיור, יכול להיות שהוא יפנה אל אוהל מועד, יכול להיות שהוא יפנה אל המזבח. אל מקום השכל ומקום הרצון. אומר הרב, השפעת הטהרה המכינה לקדושה הבאה מצד קדושת השכל העליון, הנובע מדבר השם הנשפע מאוהל מועד, מוכרחת היא להיות נשמרת בערכתה שתהיה ההשפעה העליונה מתאימה לפי המקבל. אם ההשפעה של ההוראה תהיה יותר גדולה מערכו של המקבל שלא נטהר עדיין, לבוא למידה קדושה זו, אז במקום שהאור האלוהי השכלי הנובע ממקורה של תורה ומחיה בתור עץ חיים היא למחזיקים בה, תוכל להיות נהפכת לרועץ ולסמה דמותה למען דלא זכה. כלומר, אם אתה נפגש עם תוכן שאתה לא מוכן לו, גם אם התוכן הזה הוא טוב מצד עצמו, הוא יזיק לך. זה כמו אדם שאוכל יותר מדי דבש. דבש זה דבר בריא, אבל קילו דבש זה מזיק. נכון? ניסיתם פעם לאכול קילו דבש? קשה מאוד. אז זו דבר, בבואם אל אוהל מועד, ירחצו מים ולא ימותו. אז על כן בבואם אל מועד ירחצו מים, להורות שההכשרה להופעה השכלית צריכה לבוא על ידי טהרה מקורית פשוטה, שהיא הכשרתה של הנטייה הפנימית בתכלית הטוהר לפי היושר העליון. מה זה טהרה מקורית פשוטה? מים, כן? מים זה טהרה של פשטות. הנוזל הפשוט בעולמנו זה המים. אשר שם בורא כל הנשמות במקור החיים של נשמת האדם בקדושתה, ירחצו מים ולא ימותו. וגם בהכשרת העובד לעבודה מעשית, כן? הבא ממקור הרצון או בגישתם אל המזבח, צריכה לבוא הרחיצה בתור המשך. לאותה הרחיצה מוכרחת לבוא מצד ההשפעה של השכל העליון, באשר הרצון והנטייה הנפשית, הלו הם פועלים גם כן על השכל והכשרת הרוח. ומפני, כלומר, כיוון שיש יחס בין שתי הפעולות, זו שממעלה למטה או זו שממטה למעלה, לכן הוזכרו שתי הפניות בבת אחת. כן? הרי כתוב, בבואם אל אוהל מועד, ירחצו מים ולא ימותו, או בגישתם אל המזבח. משמע שהלא ימותו הזה הוא מוצב בין שתי הפניות האפשריות. על כן הוזכרה בפירוש במקומה, בהדיבור שמדברים על אודותה, בבואם אל אוהל מועד ירחצו מים, ובהכשרת העבודה המעשית מפעל הרצון, הוא מדבר מתוך המשך וצירוף ליסוד העליון או בגישתם אל המזבח לשרת. והטעם היסודי של הטהרה הוא, מפני שהמפעל הקדוש הזה הוא מפעל נשגב, שכוחו עולה למעלה, מעלה, למעלה, פועל על הקשר האלוהי של היחיד ושל הציבור ושל כל העולמים כולם בשורשו העליון, ששם הוא מקור הטהרה והקדושה המזוקקת, שכל סיג ופגם לא יוכל להתערב שם. אמנם הוא מתחיל לכאורה ממפעל גשמי, דבר מעשי, שלכאורה הטהרה הגמורה אינה כל כך מסתגלת עמו, שהרי סוף כל סוף כל חומר איננו טהור לגמרי. אבל הלא, הפעולה המגמתית מזה היא בגישתם אל המזבח לשרת, להקטיר אישי לשם, העולה היא למעלה. בקשר הרוחני שלה ובאוצר הקודש הזך והטהור העליון, ששם אין מקום לשום תערובת של איזה אחירות ומניעת טהרה כל דעי. כלומר, למה כתוב להקטיר אישי לשם? בגישתם אל המזבח לשרת, למה אתה צריך להוסיף להקטיר אישי לשם? כי אפשר להגיד שפעולה גשמית היא תמיד חסרה. בסך הכל, כל מה שאני עושה בכיור, זה פעולה גשמית, אולי זה לא מספיק. אבל המגמה של כדי להקטיר אישי לשם, היא מעלה גם את המדרגה הגשמית. עד כאן ברור? כן. מה?
הרב אמר שפנייה ממנו, זה לא נוצרי, זה לא יהודי.
לא אמרתי נוצרי, אמרתי שזה השורש של עבודה זרה. קום עשה לנו אלוהים.
אז מה זה מלמטה למעלה?
מלמטה למעלה זה תגובה למעלה ממטה. אני מסביר, מה שממטה למעלה זה תגובה, זה מענה לפנייה שהגיעה מלמעלה. כלומר, אני למשל אומר תהילים. תהילים זה תפילה, נכון? דוד המלך כתב תהילים כדי לפנות אל השם, נכון? כמה חלקים יש בתהילים? 5. כנגד 5 חומשי תורה. כלומר, 5 חומשי תורה זה ממעלה למטה. ויש פנייה של 5 חומשים אל האדם, כתוצאה מזה הוא עונה בחזרה את 5 מזמורי ספרי תהילים.
למה להוציא
משהו? למה לא להסתפק רק במעלה למטה? כדי לספק דיאלוג לבורא. כלומר, למלוך על עבדים זה לא חוכמה. הקדוש ברוך הוא מעוניין לדבר עם בוגרים. לכן הוא מצפה מאיתנו לקיים איתו את הדיאלוג הזה. זה באמת דיאלוג, אני אסביר. יש היום ויכוח גדול מאוד בעולם בין המערב לבין האסלאם. המערב אומר, צריך לשים את האדם במרכז. אלוהים שלא יפריע, כך הם אומרים, חלילה. האסלאם מרגיש שזה גידוף, זה נורא והיום האמירה הזאת. הם אומרים, אלוהים במרכז, האדם שיזוז. והיהדות אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה דיאלוג. כיוון שהוא רוצה דיאלוג, אז לתת מקום לאדם, לא רק שזה לא דחיקת רגלי שכינה, זה סך הכל לספק את רצונו. הייתי?
השם רק מדבר איתנו,
ולכן אנחנו יכולים לענות לו. אם השם לא דיבר איתי, אז אני לא יודע למי לפנות. אבל אם הוא דיבר איתי, סימן שהוא רוצה שאני אענה. הרי מישהו מדבר איתך, זה לא יפה לו לענות, נכון? הנימוס, מחייב. או שאני טועה. או שלא הבנתי אותך. דבר, תסביר בבקשה היטב מה קשה לך. נראה לי שיש לך איזה שהתנגדות. פרש נא דבריך.
התגובה
זה
בשביל שאנשים אחרים יראו כאילו את הפנייה של השם
אליי? למה? זה כדי שאתה תגיב. אתה מבין שהקדוש ברוך הוא בודד? הוא רוצה לצאת מהבדידות שלו? הוא מחפש עם מי לשחק? הרי זה מה שכתוב, קדושים תהיו, כי קדוש אני. לכאורה, זה שאתה קדוש, יפה מאוד, אבל למה בגלל זה אנחנו צריכים להיות קדושים? כי הוא אומר הקדוש ברוך הוא, אני הקדוש היחיד, אז אין לי מי לשחק. תהיו קדושים, נוכל להיפגש. מה זה?
אף פעם לא מתפגש עם ה...
כן, אפשר להיפגש, לא להתמזג. ההתמזגות זה סוג של מוות. כלומר, בתורות המיסטיות יש איזו שאיפה של התאחדות עם האלוהות. זה בעצם קידוש המוות. כי להתחבר עם האלוהות, להתמזג באלוהות, זה בעצם להיעלם. והחידוש של תורת משה זה ובחרת בחיים. שאפשר לקיים דיאלוג פנים אל פנים בין הבורא לבין הנברא. שהמקום שבו המפגש הזה מתבצע בזעיר אנפין זה במקדש. יראה את פני האדון השם. וזה נגיד, זה נקודת המוצא הקטנה. זה מתחיל במקדש, אחרי הוא מתפשט כל המציאות. היום אנחנו אוכלים אותה קשה, זאת אומרת, אנחנו במצב שהמקדש חרב, אז הוא מפנה לנו את אורפו ולא את פניו. מובן?
מה המפגש היום?
המפגש הוא מפגש שבדלת האחורית, כן? דרך השבתות והמועדים, דרך ההיסטוריה של עם ישראל, דרך התורה. זה לא רע, זה כבר 3 צינורות. כן.
אבל אם אתה יכול להתבודד, אם אתה רגיל, זה גם מעבר למועדים.
לא הבנתי. ההתבודדות הברסלבית? כן. שהיא התחברות. אתה יכול להגיד את זה גם על התפילה. נכון. אבל כל אלה הם, כלומר, שרידי שרידים, ניצוצות של הדבר המקורי, האותנטי. כי גם ההתבודדות, סך הכל, היא על רקע הכלל. אני מתפלל אל השם. מי הוא השם? אלוהי ישראל, אלוהי האומה. לא אלוהי הפרט.
כן, אבל אם אני עושה תפילה, זה כאילו מעצמי.
לא, אתה מתפלל בציבור. התפילה היא תמיד ציבורית. גם אם אתה מתפלל ביחיד, אתה אומר אלוהי נו, לא אלוהי. חוץ מאשר באלוהי נצור.
כן, אבל במקום של המקום האישי, של ההתבלדות, אני אומר, אני מולו.
כן, אתה מולו, אבל זה אפשרי רק, אני שוב חוזר על זה, נקודה חשובה. זה אפשרי על רקע זה שאתה מתפלל עם הציבור. אתה מתפלל עם הציבור, יש איזה המשך, המשכה עד ההתבודדות הפרטית. מובן? לעומת זה, אם לא הייתה התפילה הכללית, אז החסידות הייתה הופכת להיות איזה מין מיסטיקה, איזה דת בפני עצמה. אבל תמיד כדאי לזכור, החסידות קיימת על רקע היהדות. בבקשה.
אני מנסה להבין כאילו למה דווקא שלושת ההיסטוריה היהודית, תלמוד תורה והמועדים דווקא.
כן.
כאילו מה קורה בשלושתם שיש שם פגישה?
יש פנים אל פנים שם. כן, הרי יש זמנים של אלה מועדי השם. מה זה מועד? פגישה, כמו אוהל מועד, מקום שבו נפגשים, יש זמן שבו נפגשים. כן, וגם עם ישראל הוא מקום המפגש. בין האלוהות לאדם.
ארץ
ישראל, בוודאי. וגם נכנסת. יש לנו הרבה, אבל ארץ ישראל זה חלק מהאומה. כלומר, אנחנו וארץ ישראל זאת ישות אחת. חטיבה עצמותית, אומר הרב קוק, הקשורה בקשר סגולי, לא, בקשר חיים מהאומה. חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. טוב, נמשיך? רוצים או לא? נמשיך. ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו. בשביל החיבור והיחס שיש לפעולה המעשית עם ההערה הרוחנית העליונה, מקושרת על ידי זה גם כן השפעת הרוח השכלי, המבוטא על ידי מפעל הידיים, עם השפעת הכוח החיוני הרצוני המובלט על ידי תנועת הרגליים. כאן הרב עושה פה איזשהו חידוש. עד עכשיו דיברנו על המקום של הכיור, שהוא בין אוהל מועד ובין המזבח. אוהל מועד פעולה שכלית, המזבח פעולה רצונית. ומה מקדשים? ידיים ורגליים. הרב אומר, ידיים שייך לאוהל מועד, רגליים למזבח. יותר, אף על פי שמשתמשים בשניהם בשני המקומות. כן, אבל למה? כי הידיים זאת פעולה מודעת, הרגליים זאת פעולה יותר דחפית, מה שנקרא. אז בואו נראה איך הרב מסביר את זה. בשביל החיבור והיחס שיש לפעולה המעשית עם ההערה הרוחנית העליונה, מקושרת על ידי זה גם כן השפעת הרוח השכלי המבוטל על ידי מפעל הידיים, עם השפעת הכוח החיוני הרצוני המובלט על ידי תנועת הרגליים. על ידי הצירוף הזה פועלים הם שניהם בתארתם יחד, להסיר את התוכן של המוות. ממקור אור החיים, ומכשירה היא טהרה זו את הרוח ואת החומר, להיות מותאמים שניהם לאור החיים הקדושים, השופע על ידי קדושת העבודה בטהרתה, ורחצו ידיהם ורגליהם, ולא ימותו. כלומר, התגלות הקודש, שממשיכה מאור החיים המקורי, הערה עליונה, מחבר את החומר ואת הרוח, ומסלק את המוות. כי המוות זה בא מהחלקיות, כשיש אחדות של החומר והרוח, כבר אין חלקיות, יש חיים. והייתה להם חוק עולם. לא ולזרעו לדורותם. מאיפה זה לקוח? מהתורה. יפה. אני רואה שאתם ממש מסודרים. טוב. השפעתה של התארה. בעת ייסודה של הכהונה בארון ובניו. כלומר זה שהתחלת פעולת הכהונה התחילה עם הכיור והטהרה ממילא, היא בעצמה יש בה מן הנצחיות והעולמיות. חוק עולם יש בפעולתם הזמנית, בכוח המפעל עצמו שהם עושים מפני הכוח הגנוז של כל יסוד קדושת הכהונה לדורות עולם מעצור בהם. כן, יכולת להגיד, הרי צריך לטהר את עצמך כל יום. אתה כל יום נכנס למקדש, כל יום טהרה. אז זה פעולה זמנית, זה לא פעולה נצחית. אבל מה כן נצחי בפעולה הזאת? הכהונה. אז החיבור בין הנצחי לבין הזמני, זה הופך את הטהרה לנצחית. כי אם כל אחד היה יכול להיטהר כדי להיכנס למקדש, כדי להיכנס לעבודה, אז בהגדרה היה נשאר עם ממד של זמניות. כיוון שזה התחיל עם הכהנים, אז זה נצחי. הטהרה הזמנית הזאת היא נצחית. יפה. אני ממשיך על ידי זה שאני מתאר את עצמי, אני ממשיך על עצמי קדושה נצחית. והדברים כל כך מושרשים ביסוד הראשון, כלומר, בפעולה שנעשתה אז בחנוכת המקדש, ביסוד הראשון, עד שעיקר הפעולה הרוחנית הזאת של הקידוש, של התואר הזה, היא פועלת בראשונה על אהרון, לא. כן, כתוב, והייתה לכם חוק עולם, לא. בתור העיקר הראשי, שכל קדושת הכהונה בצילותה ממנו היא מתפשטת, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, וממנו מסתעפת לזרעו, לא ולזרעו. כן, יש... היום אנחנו מכירים את אשר קידשנו מסודיו של אהרון, בקדושתו של אהרון, רק בברכת כהנים. אבל במקדש היו מברכים איזה עשרות ברכות כאלה. אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וציוונו לזרוק את הדם. אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וציוונו להקטיר את הקטורת. וכולי. זאת אומרת, ברכות האלה, מה?
סידורים למקדש?
סידורים למקדש מוכנים? יכול להיות. לא יודע, צריך לראות במכון המקדש אם הם הכינו. אני יודע שכשהם עשו את ההדמיה של קורבן פסח, הם אמרו את הברכות האלה, וכמובן בלי שם ומלכות, אבל אמרו את הברכות. מה? עשו כאילו, כן. הביאו כבש, שחטו, עשו כאילו מזבח.
להתאמן כאילו?
כן, כן, להתאמן. וזה היה פעולה מאוד יפה. זה פה בקריאת משה עשו פעם. טוב. ולא רק בתכונה הקרובה של אותו החלק של זרעו, שהם יחד עמו פועלים את הפעולה של התארה, ושהם יהיו כמו אמצעים שעל ידם יקבלו הדורות הבאים. הבאים שאז יחשב הדבר שכל דור הוא פוחד ויורד מדרך מן המקור הראשון של קדושת הכהונה. בסדר, אהרון היה ענק. הבנים גדולים. הנכדים בינונים. הנינים קטנים. אחר כך פיצים. כן? אומר, לא. כיוון שזה מתחיל מיסוד נצחי, אז הטהרה הנצחית הזאת איננה משתנה באופייה. אלא שסגולת הטהרה שם השם יתברך בקדושתו של אהרון שתהיה מכוחו, משורש קדושתו העצמית, הולכת שפעת הקודש בדרך ישרה על כל זרעו לדורותם. ונמצא שהמפעל בעצמו, בקידוש הראשון של יסוד הכהונה, יש בו עושר של חוק עולם, והמשכת הפעולה הולכת היא לדורותם מהמקור העיקרי, מאבי הכהונה, קדוש השם, לו ולזרעו לדורותם. בסדר? טוב. כן, אהב.
למה היום, נגיד, זה לדורותם, אז למה היום רק נוטלים רק ידיים?
כי למה אנחנו רק נוטלים ידיים ולא נוטלים רגליים? התשובה, ככה אומר האריזל, שהטומאה כל כך חזקה, שאין לנו כוח להשתחרר ממנה. כלומר, הטומאה שאחוזה ברגליים. אז זה לא יעזור. גם אם אתה תשטוף את הרגליים, לא יקרה כלום.
בידיים
כן. זה היה מים חיים.
כן.
מים חיים.
מים חיים, ממעיין.
ממעיין, כן. לא מהשילוח, מהמעיין אחר שהיה במקדש.
לא מהמעיין השילוח?
לא, לא, לא מהשילוח. השילוח צריך להעלות, זה שהוא... כי בשילוח זה שאיבה, אתה שואב. מהשילוח זה נמוך יותר, זה שאיבה.
כן.
אבל היה מעיין במקדש עצמו, שמשם זה היה מתמלא. כן. כן, כן, כן. שכחתי. אולי אין איתם? אני חושב, לא. כן, כן. לא, לא היא בקר הבית, היא בקר הזיתים, אבל יש גם יש מים שיוצאים ממפתן הבית. כן, יש ביחזקאל ועוד כמה. טוב, עכשיו כל זה ההכנה. ההכנה אחר כך באים לקורבנות עצמם, והפעולה הראשונה זה תרומת הדשן, שמרימים את הדשן של הקורבנות של הלילה הקודם, וזה נעסוק בעזרת השם יתברך בפעם הבאה. שלום. פם פללה, למ, פם פם.